אנחנו חזים בשמואל א', פרק י' ז'. למה הבאת רק חלק מהספרים? יש פה עוד אנשים שבגיעים. אוקיי. פרק י' ז', וזה קשור, אתמול היה יורצייט, אתמול והיום. זה היורצייט של דוד המלך, לא ברור האם היורצייט של דוד המלך זה בסיוון או בזיין בסיוון, זה לא ברור. יש דעות שהיום בכלל זה היורצייט של דוד המלך. יש דעות שיום הלולה של דוד המלך זה היום, לא אתמול. מת בעצרת, שמואל א' פרק י' ז'. אנחנו היום נלמד, הפעם הראשונה שדוד המלך בעצם מתגלה, התחיל ללמוד את הסיפור של גוליאת. פסוק א', עמוד סמך ד', ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחור אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין הזיקה באפס דמים. אנחנו יודעים שהפלישתים מחולקים, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, לחמש מחלקות, חמש סרנים. חמש סרני פלישתים זה עזה, אשדוד, אשקלון, עקרון וגת. כולנו יודעים איפה נמצאים הערים האלה באופן כללי. גת זה לא באזור קריית גת, זה קצת יותר צפונה, אבל כל יותר קרוב לעקרון. אבל אנחנו בגדול יודעים את המקומות האלה, את התפוצה. עזה הכי דרומי, אחריו אשקלון, אשדוד, עקרון, גת ועקרון.
עקרון זה
מה
שהיה תלנות.
עקרון, כן.
עקרון זה עקרון, אבל גת איפה בדיוק?
גת זה כביש 6.
כן.
יש שם באמצע מקום שנקרא קיבוץ בני משה. שם.
אחרי סיבוב...
לא רחוק מתחנת הרכבת של יואב. הרכבת קיית מלאכי. על כביש 6 יש שם...
קיית מלאכי?
כן.
קיית מלאכי זה הפוך.
יש תחנת רכבת של קיית מלאכי, זה על כביש 6, זה לא ליד קיית מלאכי. זה נקרא תחנת רכבת יואב קיית מלאכי. באזור ההוא. עכשיו, משם... קיית גת בזמנו, זה לא מאוד רחוק משם.
קרוב לכפר סבא.
לא, מה פתאום כפר סבא?
הפוך, באזור, הכל באזור.
באזור שקיית... דרומית לעקרון.
דרומית.
דרומית מזרחית לעקרון.
איפה זה
עקרון? חמי יואב, חמי יואב.
לא, חמי יואב זה הרבה יותר דרומה.
איפה זה עקרון, עקרון?
אוקיי.
עקרון זה איפה שאתה נוף.
אני יודע, זה סיבוב בילו, קרוב סיבוב בילו.
סיבוב בילו.
נכון.
זה עוד יותר דרומה ועוד יותר מזרחה.
אני יודע.
בכל אופן, גת זה הכי הכי פנימה.
אתה לא רואה את הספר, לא קורא בו?
גת.
הנה הוא לא טוב.
גת זה הכי פנימה בתוך ארץ ישראל. כמה המרחק משם, אני שואל אתכם, לבית שמש?
מזה, מאיפה?
כמה מרחק מגת לבית שמש?
מקסימום, אתה רק 12-15 קילומטר.
15 קילומטר, זה לא הרבה.
15 קילומטר, לא יודע.
אנחנו לא רגילים לנסוע ישירות, אבל זה לא רחוק.
כן, אני נוסע דרך זה, דרך לטרון, צ'יק צ'אק.
אני לא עוד הפעם, אני חושב. לא זה הכיוון שאני מדבר עליו, לא יותר דרומית.
מבית שמש, כביש ישן לירושלים.
אני מדבר איתך מגת, לא מכאן, מגת לבית שמש.
אז מגת אתה מגיע, כשנשאר לבית שמש, אתה חייב להגיע עד זה, עד...
יש שני דרכים.
נכון?
שני דרכים. דרך אחת אתה יכול לנסוע דרך, יש שתי דרכים, בקיצור. יש דרך אחת שאתה נוסע לכיוון צומת, כביש 3.
נכון.
וזה הכביש 3.
כן, זה הדרומית ביותר.
בדיוק, ואז אתה לוקח שמאלה לכיוון בית שמש, איפה? בעמק האלה. אחרי בית גוברין. כן? שמה בעצם, מה זה עמק האלה? מתחיל הערים, עד שיש ירידה, עמק האלה, מקום מדהים ביופיו.
צורה.
אה? אחרי צורה.
אחרי צורה.
אחרי צורה.
אחרי צורה.
האזור הזה מקום יפה יפה. עכשיו, באמת, המפה שלנו של ארץ ישראל היא קצת מסובכת באזור הזה. כי אין לנו כבישים ישרים שם.
64.
אני רוצה להסביר איפה זה נמצא. אז אנחנו מדברים על האזור ההוא. פלישתים מצליחים להגיע למלחמה בתוך הארץ ממש, בחוצפה עצומה, שאול מלך. מגיעים לאן? לסוחו. סוחו, תל סוחו, תל סוחו, אנחנו מכירים את במשנה יש לנו, נו איש סוחו,
כן,
וגם בתהילים יש לנו ואי בשלם סוחו,
כן,
ומעונתו, יש סוחו, זה יישוב קדום,
נכון,
שהיה באזור ההוא, וגם הזקה. גם היום יש תל הזקה.
תל הזקה.
נכון. עכשיו, תל הזקה וסחור. יש שם מקום שנקרא אפס דמים. למה הוא נקרא אפס דמים?
אפס?
אפס דמים. כך כתוב כאן. יחנו בין סחור ובין הזקה, איפה? באפס דמים. מה זה אפס דמים? במקום אחר זה נקרא פס דמים. מה זה אפס דמים ופס דמים? אז הגמרא מביאה שתי הסברים. הסבר אחד, רבי יוחנן אמר, בחקל סמקת. אפס דמים זה השדה האדומה. אדומה ממה?
מדם.
מדם. מקום שנשפך בו הרבה דם. רבי שמואל בן נחמן אמר, בפס דמים. פסקו הדמים. זאת אומרת, פה הולך להיות הסיפור של גוליאת. אז גוליאת לפחות פה נוטרל. ומילא פסקו הדמים, היכולת לשפוך דם אצל גוליאת הופסקה.
כמה מי שנצא, הוא יהיה העבד שלהם. העם השני יהיה עבד.
פס דמים זה נקרא בדברי היומים. לא מדבר על מלחמה, לא מדבר על מלחמה אחרת שם. שם זה נקרא פס דמים, במקום של מלחמה. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. הם מגיעים לעמק האלה. עמק האלה זה האזור ההוא. מה יש בעמק האלה היום? איזה דבר מפורסם יש בעמק האלה היום?
אנטנה.
אנטנה.
אנטנה, כן.
אנטנה, נכון? עמק האלה, שם אנטנה. עמק האלה זה אתה נוסע בכביש לבית שמש, אתה עובר את בית שמש לכיוון מזרח, יש שם אתה פוגע, אתה מגיע לעמק האלה. מכיר את המקום הזה? מקום יפהפה, באמת, מהמקומות הכי יפים בארץ.
יש שם גם משמר הגבול. יש מחנה של משמר הגבול.
כרמי יין בכל יהודה.
על ההר.
כל יהודה, לא רק שם.
על ההר, על ההר, יש מחנה של משמר הגבול.
משמר הגבול
כשאתה עולה. עושים שם גם אימונים והכל. מי שמגיע למשמר הגבול, שם הוא מתאמן.
זה לא רחוק. אתה רוצה להגיע לביתר עילית, מי שיצא לו פעם לנסוע לשם, אתה צריך לעלות שם על ההר. מקום יפה יפה, באמת, מהמקומות הכי יפים בארץ. עכשיו, אני משער, אפשר לשער, כתוב שהם עמדו, הם לא נכנסו בתוך העמק. שאול עם ישראל נמצאים על ההר מזה, והפלישתים על ההר מזה. מסתבר ששאול נמצא עם העם על ההרים הצפוניים, שיותר קרובים ליהודה, לפונים לעיקרי יהודה, אולי קצת גם מזרחי. הרי חברון זה שם. זה לא רחוק מחברון. זה לא רחוק...
אה?
לא רחוק מחברון. זה נראה לנו רחוק, כי...
קו אווירי.
קו אווירי זה כלום. ברכב לנסוע זה הרבה זמן. אבל בקו אווירי זה כלום.
כן. כי אין כבישים ישרים שם, זה הכל.
ושאמרתי, אנחנו...
הכל מתבטח.
הראש שלנו מסתבך עם זה, כי אנחנו... אין כבישים ישרים.
בדיוק.
הכל מפותל.
הכל מפותל.
אבל זה לא רחוק. זה לא רחוק. זה לא רחוק מחברון, וודאי שזה לא רחוק מבית לחם.
נכון, זה קרוב.
זה מאוד קרוב לבית לחם. יהודה, זה סי יהודה, זה יהודה. זה הרי יהודה. יש שפלת יהודה, ויש הרי יהודה. זה הרי יהודה. אמצע הרי יהודה. גת, אמרנו, זה לא רחוק משם לכיוון.
מה?
מזרח.
כן.
אז עם ישראל עומדים על ההר הצפוני או המזרחי, ופלישתים על ההר הדרומי, ואו המזרחי. ובאמצע יש את הגיא, פנוי מצבא, ממתין למה יקרה עוד רגע. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו מגת, גובהו ששמות וזרת, וחוב הנחושת על ראשו, וסריון קסקסים מול לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, וצחניתו חימנור אורגין ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל ונושא הצינה הולך לפניו. רק להזכיר, רשי אומר כאן שהשקל שמוזכר בנביא זה מנה ולא השקל המקראי. זאת אומרת, המנה הוא 480 גרם. 5,000 שקלים זה 2,400 קילו.
הגובה של האדם היד,
לא משנה, 2,400 קילו מה הוא לבוש?
כן.
מה כן?
כן.
זה הולך.
אדם היה
גובה. אבל הוא היה בעצמו וואחד בן אדם.
אדם איזה גובה היה לו?
603
מטר, לא? כן. 603 מטר גובה רק. וישב על פיל.
לא כתוב שישב על פיל.
כתוב, אמרו לי שישב על פיל.
לא, לא, לא. מלחמה אחרת שהייתה שם באזור. שנים הרבה אחר כך. זה מלחמה עם הסלאוקים.
הכניסו את זה פה.
לא, לא, לא.
זה עם יהודה.
זה, כן. זה לא קשור לכאן. זה אותו אזור, אבל לא, 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 לא עכשיו.
אני כל הזמן אמרו לי שהוא יושב על פיל.
לא, לא יושב על פיל, הוא יושב על עצמו.
חשבתי.
איך הוא בא ללחם אותו? מוזמין אותו?
היה מלחמה. עכשיו הוא יוצא החוצה. הוא יוצא. גוליית יורד. בוא נקרא. הפסוק מסתיר את גוליית היה 600 וזרת, כלומר יותר מ-3 מטר, והלבוש שלו היה אדיר, וכנראה שגוליית היה אחד מחמש הצעני פלישתים. לפי הפשט, מה זה איש הביניים? הוא היה פיזית ביניים, בין המערכות. ישראל מצד אחד, פלישתים מצד שני, ואיש הביניים באמצע.
הוא יצא ויצא ראשון.
אבל חז"ל מסבירים מה זה איש הביניים, מסבירים אחרים לגמרי. אומרת הגימורה בסוטה, והיצא איש הביניים, מחנות פלישתים, מהי ביניים המערב, שמבונה מכל מום. הוא בנוי היטב. הגוף שלו בנוי כמו, אין שם אף מום. ושמואל אמר, לא, בדיוק אפור. בינוני שבאחיו, היו לו אחים עוד יותר נוראים. דבר רבי שילה אמר, שהוא עשוי כבניין.
ואמא שלו זה אורפת, אה?
רבי יוחנן אמר, בר מאה פאפה וחד ענני. זה בפרסית. היה לו 100 אבות ואמא אחת. ההסברים האלה, שלושת ההסברים הראשונים, מתאימים אחד עם... אני כבר אסביר.
שחבה עם אפל מכלב בהמשך.
כן, 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 נכון.
עם מכלב שם.
הראשונה שרב אמר מבונה מכל מום, אין לו שום מום בגופו. שמואל אומר בינוני שבאחיו, בפרקים הבאים, אנחנו נקרא שהיה לו עוד אחים. היו ארבעה אחים. והוא היה בינוני שבהם, הכוונה שהוא היה מוצלח שבכולם. בינוני פירושו שהוא היה נראה ככה מושלם ביניהם. רבי שילה, תמידי רבי שילה אמרו, הוא עשוי כבניין, היה חזק ויציב, היה קשה להפיל אותו. מה הדבר האחרון אמר? בין 100 פאפה וחד ענני. בין 100 אבות ואמא אחת, זה איש הביניים, שהוא יצא מבין אנשים הרבה. איך יכול להיות דבר כזה? אז למדנו, אתמול מגילת רות קראנו.
נכון.
מגילת רות קראנו על אבימלך מבית לחם שירד למואב עם מחלון וכיליון, כן, התחתנו עם רות ואורפה.
אורפה הייתה אמא שלו.
ואורפה הייתה על פי המסורת אמא של גוליית. היא הייתה, כתוב שרות אמרה, רות דבקה בה, ואורפה הייתה נשוקה. היא אמרה, אמא שכהן.
תכף הלכה.
בין דבוקה, בין נשוקה.
בין דבוקה ונשוקה. אז בוא נראה. אמר רבי יצחק, אומר את המדרש ברות רבה ועוד מקומות. אמר רבי יצחק, כל אותו הלילה שפרשה אורפה מחמותה, נתוועדו בה גויים. וזהו שאמר הכתוב, שגוליית יצא ממערכות פלישתים, ממערכות הכוונה ממערות, בלשון עירוי, ממאה אורלות שנתוועדו בה.
במה המערכות היחסים בקיצור?
כן. רבי נתן חומא אמר, אף כלב אחד. גם היה שם עוד
כלב. ורק מראה איזה נשים תפסו הבנים של אליעזר.
שנאמר, ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. זה מאוד מעניין ש...
הוא אומר על עצמו מה שזה הוא בעצמו.
כן, 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 הוא יצא לו מהפה, הכלב אנוכי וזה מגיע משם. הדבר המעניין מאוד, שבאמת אתה רואה שבאמת באותו פרידה של נשוקה ודבוקה, יצא מלכות בדוד. מירות יצא באופן חיובי. ובאורפה, הרי כל הגדולה של דוד הגיעה מזה שהוא ניצח את גוליית. אז גם זה מביא את מלכות בדוד.
יש גם בהיסטוריה, אז אחד אשתו של אחד הצארים מרוסיה, הייתה שוויצרי, הייתה חולה, חולנית, עשתה עם כל דבר שזז.
טוב.
עשתה עם כל דבר שזז.
אוקיי, עכשיו, בהמשך ספר שמואל, ממש לקראת הסוף, בפרק כ"א, של שמואל ב', מסופר ככה. ותהי עוד המלחמה בגוב, אני קורא לכם מפרק, משמואל ב', פרק חפה א'. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויחל חנן בן יערי אורגים בית הלחמי את גוליית החיטי, הגיטי, ואת חניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת ואי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו שש שש, 24 מספר, וגם הוא יולד להרפה. ויחרף את ישראל ויקהו יהונתן בן שימה אחי דוד. את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. שם כתוב שמי שהיכה אותו היה אלחנן בן יערי יהודים.
אחרי שהוא הרג את גוליית כבר.
אלחנן אומרים חז"ל.
אחרי שהוא הרג את גוליית.
לא, אז זה חזרה על כל הסיפור. שם כתוב שמוסבר שם שאלחנן זה דוד. אחד השמות של דוד זה אלחנן, כי חננו אל. בפסוקים האלה הוכיחו חז"ל את הייחוס של גוליית. כתוב שהוא היה איש מדון, בעל קומה. גם הוא יולד איש מדון בלשון מידות.
כן, גבוה.
גבוה. וגם הוא יולד להרפה. מה זה הרפה? זה אורפה. כך אומרים חז"ל. את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד ויד עבדיו. מה הנה הוא? אמר רב חיסדא, סף ומדון, גוליית וישבי בנוב. אלו ארבעת הבנים.
במלחמה הם לא היו איתו ביחד?
לא.
האחים לא היו?
לא, 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 לא בסיפור עכשיו. ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. דכתיב, ותשק אורפה לחמותה. ורות דבקה בה, אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. אורפה הנשוקה. ותשק אורפה לחמותה, והוא דבוקה והוא דווקא בא.
אני שמחה ונפרדה.
למה היא זכתה לארבעה בנים גיבורים כל כך, שאצל הגויים זה שכר גדול? דרש רבה, מסחר ארבע דמעות, שהורידה אורפה על חמותה, זכתה ויצאו מן ארבעה גיבורים, שנאמר, ותיסנה קולן, ותבקנה עוד, עוד זה פעמיים, אז שתי עיניים, ותבקנה. שתי עיניים, שתי דמעות, עוד פעם, זה ארבע דמעות, והיא קיבלה ארבע גיבורים. למה זה זכות גדולה? אם היה לך כזה גיבור בבית, היית שמח? בשביל גויים, גויים, הפסוט
לזון כאלה. אם בחת, למה לא הלכה איתה?
בחת.
לא, היא עזבה אותה והלכה.
כן.
מה זכות שלה?
אבל ארבע דמעות, גם הקדוש ברוך הוא לא מקפח, אל תדאג, היא קיבלה שכר כמו שהיא שווה. איזה ילדים היא קיבלה? ממש איתי שנחס.
כן, במלכאות. נחת יהודי.
זה נחת יהודי, ילד כזה שלוב.
בוק גם.
בוק?
בוק.
הוא שואל גם היה בוק. מה זה בוק? עז.
עז?
עז. אבל זה גם ביטוי ביידיש, בוק, שרוצים להגיד משהו שהוא טמבל, שהוא בוק. אז אתה בוק. אוקיי, יותר מזה, אומרים לנו חז"ל, כל התיאור הזה של גוליית, רק חצי. כתוב חץ חניתו, והכתיב הוא חץ, וקוראים עץ. עץ חניתו, תסתכלו, יש פה קריאו כתיב. אתם רואים את חיית פסוק ז'. ועץ חניתו, אבל הכתיב הוא חץ. אמר רבי אלעזר, שזה רק חץ, חצי שבחו, של אותו רשע.
חצי.
חץ, רק חצי מהשבח. אז אומרת הגמרא, למה כתוב רק חצי מהשבח? כי אסור לספר בשבחם של רשעים. שואלת הגמרא, אם אסור לשפר בשבחם של רשעים, אל תספר בכלל. עונים להודיע שבחו של דוד.
לא, זה בשבחו של דוד, מה עשה
דוד? להגיד לשבחו של דוד.
כאילו, מה עשה דוד?
את הגמרא, יפה. עכשיו, גוליית יוצא ומציע הצעה.
כן.
ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, בואו לכם איש וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים, אם אני אוכל לו ויקיטיב, והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו.
הנה, הוא לא רוצה לשפוך דם, יאללה, קדימה.
בטח שלא.
לא,
אומר גוליית, למה נשפוך דם מיותר משני הצדדים? בוא נתלה את כל הסיפור בשני אנשים. אני מהצד הפלישתי. אני לא סתם בן אדם. אנוכי הפלישתי. מה זאת אומרת? אני מאוד חשוב. כולכם רק דרגה שנייה בישראל, כי כולכם שניים לשאול.
עבדים.
אתם כולכם שניים לשאול. אני מוכר על כבודי, ומוכן ללחם כל מי שתבחרו. לא רק מול שאול ישירות, אין לי בעיה. כל מי שתרצו. אבל אנחנו נקבע. אם אני מנצח אותו, כולכם עבדים שלנו. אם אתם מנצחים אותי,
אני אהיה עבדים שלכם.
וכדי שהמלחמה תהיה מאוזנת, נראה חמוש בצורה בלתי שגרתית, אני מוכן לעוד ויתור.
במובן?
אני מוכן לעוד ויתור. הלוחם יתקרב אליי, יוכל להילחם איתי ויקעני. אני לא יוזם, אני עומד. אני רק הגנה, לא התקפה.
לא זז.
לא זז. אם הוא יצליח להקות אותי בהתקפה, אני הוא יתקיף. אם הוא לא יצליח להתקיף אותי, רק אז אני אתקיף אותו.
הוא לא זז ברברס.
כן? אם הוא לא יצליח להתקיף אותי...
וכמה הוא בטוח בעצמו.
כן?
והגששים. לא זז ברברס. הכנעת ברברס, כי עלק בעיקר.
ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה.
מקדל.
תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, וייחתו ויראו מאוד. מה זה אני חירפתי מערכות ישראל? אברבנאל אומר, אברבנאל אומר שברגע שהוא אמר את זה ואף אחד לא ענה לו, אז הוא אומר, תקשיבו, אתם יש לכם חרפה. חרפה עבורכם שאתם לא מסוגלים להתמודד איתי. כן? אז זה אני חירף את מערכות ישראל. הסבר שני אומר האלשיך, שיש פה הצעה חדשה.
אבל הוא גם קילל את הקדוש ברוך הוא, לא?
עוד רגע נגיע לזה.
כן.
יש פה הצעה חדשה, אומר האלשיך. הוא אמר, אתם לא רוצים לענות לי, כי אני זלזלתי בכם, אמרתי לכם שרק יתקיף אותי ואני לא אתקיף. אתם יודעים מה? תנו לי איש ונלחמה יחד. פנים בפנים. הסבר שלישי, מביא תרגום יונתן בן עוזיאל, שהוא הקדום לכולם, הוא לפני כל המדרשים, ואני מתרגם מתרגום יונתן מילה במילה. בברמית, אני מתרגם לעברית. אני הוא גוליית הפלישתי מגת, שהרגתי את שני בני אלי, חופני ופנחס.
שלקחת ארון גם.
ושביתי את ארון ברית השם, והובלתי אותו לבית דגון אלילי. והיה שם בקריות פלישתים 7 חודשים. ואף כל קרב הוא קרב שהם לפלישתים. אני יוצא בראש הצבא ומנצח בקרב. ומשליח הרוגים כאפר הארץ. ועד עכשיו לא הסכימו פלישתים למנותי ראש עליהם. פלישתים לא מסכימים שאני אהיה בעל הבית. ואתם, איזה גבורה עשה לכם שאול בן קיש מגבעה שמיניתם אותו מלך עליכם? אם יש גיבור, שירד אורך המקרב, ואם חלשו, בחרו לכם אדם וירד אליי. פורשים מסבירים שגוליית ניבא ולא ידע מה ניבא. הוא אמר שלמרות שכל מה שהוא עשה לישראל, שאול לא נקם בו. הוא צחק מישראל שהם יכולים להישארו עבדים לשאול. הוא הציע, תבחרו לכם מישהו אחר, לא שאול, שיבוא אליכם איתי. וזה היה בעצם, יצא לו מהפה שלו, נבואה. כי זה באמת מה שעכשיו לקרות. הולך להיות איש חדש, שהוא הולך להחליף את שאול. כך אומר קליוקו. עוד הסבר מופיע בגימורה, אתה הזכרת את זה. גוליית, אמר רבי יוחנן, אומר את הגימורה בסוטה, אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים, כלומר בחוצפה, לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ברו לכם איש וירד אליי, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, שהקדוש ברוך הוא יבוא לי לכם איתי, הוא אמר.
אז הם ברו?
אמר, ברו, תבחרו. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. הרי אני מפילו, לא יד איש, היה יד בן איש, שנאמר, ודוד בן איש אפרתי הזה. וכאן אנחנו עוצרים רגע את העיסוק בגוליית ועוברים לדבר על הצד השני, על דוד. למרות שאנחנו מכירים את דוד מהפרק הקודם, הנביא חשוב לו לחזור ולספר לנו על דוד באופן מיוחד. למה? כי לפני כן היה משהו הכי קטן מכולם ופחות חשוב. כעת צריכים לייחס אותו במיוחד. פסוק י"ב. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא 8 בנים והאיש בימי שאול זקן בב אנשים. דוד נקרא פה בן איש אפרתי. מה זה אפרתי? אפרים? איפה זה אפרתה? איפה זה? אפרת. אפרת, לא אפרתה, אפרת. אפרת זה על יד בית לחם. בית לחם הרי נקראת בדרך אפרתה, היא בית לחם, נכון?
כן, שרחל...
נכון, היית פעם באפרת.
הייתי
בקבר רחל.
קבר רחל זה לא רחוק משם. אפרת, היית פעם?
לא.
לא, מקום מאוד יפה. מקום מאוד מאוד יפה.
הוא עוד קטן, הוא עוד יסור לשם.
ארוך.
יש לו עוד זמן להגיע לשם.
גוש עציון. מקום מאוד יפה, בכלל מקומות מאוד יפים.
זה גבעת המטוס.
אנחנו ניסע לשם יום אחד בזאת. אם אתם תהיו ילדים טובים, נעשה סיום בעקבות דוד המלך.
אתה יודע מה זה גבעת המטוס?
יש שם את...
מה זה? הירודיון לא רחוק משם.
גבעת המטוס, אתה שומע?
חשוב
ללכת שם. זה שנלחמו בהם, ושם נפל מטוס. זה בדיוק, איך קוראים למקום הזה שעשו שם... בנו הרבה בתים, משהו עם אר.
איפה זה נתיב על המדי?
נתיב על המדי זה לא חוק מהמחסום של...
של ביתה.
בכביש עולה למקירת גת, באמצע, כשדיברת על זה. אחרי תל סוכרו בהמשך שם, אבל יש שם...
יש לי מדריך תיירים מצוין שיקח אותנו לטיול. אה? יגאל.
גם אני מכיר אותך.
אבל כפר הציון...
אנחנו נעשה את המסלולים שם.
כפר הציון יש...
אם אתה מביא מה...
כפר הציון יש סרטון על כל הכבוד שהיו שם.
בסדר, תודה.
ויש שם גם את המפעל שמותר לעבוד בשבת, הרבה מזה. כל המכשירים החשמליים.
הצומת.
פלסטיק
וניילון.
שווה, אולי נצא שם טיול פעם. טיול בעקבות דוד המלך.
יש עיר למטה, הר... עיר הגדולה, בנו שם עיר גדולה. לפני קבר האחר, בנו עיר גדולה
בצד. תירת האומה.
לא, 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 הר...
תירת האומה.
הרטוב?
לא, לא, זה... לא, למטה, הרבה בנו, המון, לא. הר חומה.
הר חומה.
איך שאתה מגיע להר חומה? מצד שמאל, מצד ימין.
הר חומה זה חלק מהשכונה בירושלים, זה לא עיר נפרדת.
אבל ענק המקום. ענק.
נכון.
ענק.
אה, אין בקבוק?
אני עבדתי.
למה אתה זוז? שנייה, אני... רגע. קיצה, צריכים ללכת לבקר שם, זה ברור. כל האזורים האלה זה מקומות מרתקים.
נכון גם.
אה, בבא ג'ון. אנחנו נעשה סיור טרקטור, לא טרקטור, עם ג'יפים. אתה תשב על ג'יפ יחד איתו, יהיה משהו משהו. טוב. אז זה נקרא אפרת. זה נקרא אפרת. וישי, הוא לא מאפרת, הוא מבית לחם. זה לא רחוק. זה נקרא אפרתי.
יש שם איזה מנהרה, חבל על הזמן.
בסך הכל, המשפחה שלהם, הם מכל האזור, גם דוד, אתה רואה איפה קבור ישי?
שי
קרוב
בחברון,
לא?
בחברון?
בחברון למעלה.
בחברון למעלה. אתה רואה, כל האזור הוא שלהם. זה יהודה, יהודה.
גם רות.
גם רות, נכון, על יד ישי.
וגם בועז.
בועז לא ראיתי.
לא?
לא ראיתי. כתוב שם רות וישי. רות האריכה ימים, הרי כתוב שרות ראתה
את שלמה. בועז באותו לילה.
כתוב לילה שרות חתה.
איפה
הוא קבור? אני לא אוהבת לכם. רות... כתוב שהיא ראתה, היא זכתה לראות את שלמה יושב בכיסא השם.
נכון.
היא האריכה ימים מאוד. והיא קבורה בחברון.
אבל היא שיצאה לגלות, כל זה רק בגלל בעלה. היא הייתה מלך, היא לא הייתה הולכת.
כן, אבל היא מואביה בכלל. היא מואביה אבל. היא מואביה, מה אתה רוצה ממנו?
לא, לא, אני מדבר.
על נעמי.
על נעמי אני מדבר.
בסדר, זה עניין אחר.
מה שקיבלה ברכה, מה שקורת לה, יש שלמה, זה שלמה שלמה.
כן, 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 נכון. טוב, אז זה ההסבר אחד, אבל עדיין, למה קוראים לו אפרתי? אז כתוב במפורשים, כתוב ברות רבה, אפרתי זה עניין של חשיבות.
נכון.
האמת היא שזה גם פשט, כי גם למדנו על אלקנה, מתחילת ספר שמואל שהוא היה אפרתי. הוא לא היה מהאזור בכלל, הוא היה מרמות. הוא היה בכלל מהר אפרים.
אבל שם
הוא לא
קוראים אפרתי, זה היה...
לא, הוא היה מבנימין.
כאילו, אתה מדבר על זה, כאילו אתה הולך ל... לצפון, פה, בצפון תל אביב, גימל, אתה יודע, דרמה תביב גימל, ככה זה היה אז, כן, אפרתי.
וכתוב הזה...
בקדושה, ופה זה לא בקדושה.
לא, ארץ ישראל זה הכל בקדושה. וכתוב הזה, כן, דוד, בן איש אפרתי הזה, הפשט הזה, הזה שדיברנו עליו בפרק הקודם. אבל פירוש אחר הוא שהוא היה הכי חשוב מכל הבנים. צדיק בן צדיק. פסוק גימל. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליהו הבכור ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן, ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול. ישי, אמרנו שהוא היה בא באנשים, למרות שהיה זקן, הוא היה לוחם גדול. על מלחמה הזאת הוא לא יצא. שלח את הבנים שלו. את מי הוא שולח?
רק שלושה.
את אותם שלושה שבהם לא בחר השם. נכון?
כן.
שקראנו עליהם מפורש, שימו לב ללשון של הפסוק. ודוד הוא הקטן, שלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. מה זה אומר? אז כתוב באלשיך, זה ליבה לפומה לוגלי, אלשיך, הוא היה ידע להסביר דברים כאלה. אלשיך מתאר, הנה אני מסיים. אלשיך כותב במילה אחת, אלשיך כותב שהם היו מאוכזבים, והאכזבה הזאת גרמה להם כאילו מתמסר לשאול יותר,
כאילו אח לא שבשלהם והוא נהיה הראש עכשיו,
אז הפריע להם, וזה דרך הטבע שזה הפריע להם. אז הם לא הלכו לספר לאף אחד מה שקרה, ולא הלכו לפגוע בדוד חלילה, אבל הם הלכו להיות פתאום פייטרים של שאול. הלכו אחרי שאול כי לא נבחרו.
אבל הם שמרו קינה בלב.
כן.
קינה גדולה מאוד.
אבל בסדר, אבל זה הסתדר, הם חזרו להיות חברים. אחר כך הם התחתנו ביחד המשפחות.
אבל שאול עשה הרבה בעיות לישי.
שאול, אבל לא הם.
כן, שאול עשה הרבה בעיות.
לישי?
גם לישי וגם לאחר
שלו. לישי.
הוא אמר שהבית, אתה תהיה המשפחה שחמישה ילך, הוא לשלם מיסים ולא כלום. בסוף, בסוף, הוא עשה להם הרבה בעיות.
טוב, רק נסיים את העניין. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. למדנו פעם שעברה שדוד מנגן לפני שאול.
כן.
אבל עכשיו הוא לא אצלו, כי יש...
הוא הולך
ביניהם
משהו.
לא, הוא הולך לצאן וחוזר. עכשיו הוא היה אצל הצאן.
כשיושב אצל הצאן, הוא היה כותב את התהילים. היה כותב כל שעה והקדוש ברוך.